תראה, אני צריך לומר כך, למי יש זכות, למי יש סמכות להוציא אדם להורג, גם אדם רשע, לא כל אחד, או בית דין, או מדינה, דין מלכות. עכשיו, בית הדין הרבני בימינו אין לו סמכות כזאת, אין לנו סנהדרין, אין לנו סנהדרין בלשכת הגזית, בטלו דיני נפשות. הרעיון שהמדינה כדין מלכות תוכל להוציא להורג, רחוק מאוד מן המנטליות החרדית.
שלום חברים, ברוכים הבאים לערוץ טוב. היום אני הולך לשוחח עם הרב אורי שרקי, מורי ורבי, על נושא שאותי באופן אישי מאוד מאוד מעניין, מאמר שהתפרסם לאחרונה במקור ראשון. תכף אני ארחיב קצת, אתן הקדמה ונשמע את הרב. רק לפני כן אני רוצה להזמין אתכם חברים לנופש שלנו ב-26 וב-27 בגליל הפורח עם דוקטור מרדכי קידר ועם פיני יחזקאלי, דוקטור פיני יחזקאלי, רוח מפנק ופסטורלי ואינטלקטואלי ורוחני ושיחות וסיורים, ויהיה ממש כיף. ולא נשארו הרבה מקומות, מתחת לנגן יש לכם לינק להשאיר את הפרטים שלכם או לשלוח וואטסאפ כאן במספר שעולה כאן למעלה, ונשתדל לחזור לכם במהרה. ולחברי יחידה יש מחיר מיוחד. אז שלום הרב שרקי, תודה רבה שפינית את הזמן שלך.
שלום וברכה לך, לכל הצופים בנו.
תודה רבה. אז אני אנסה ככה לתת תקציר של האירועים, מה שהוביל אותי לרצון לנהל איתך את השיחה בעניין. הרב מניטו, הרב יהודה ליאון אשכנזי, זכר צדיק לברכה, שהוא אחד מרבותיך המובהקים, פגש בשנת 1989 יהודי מאוד מאוד ידוע, ככה שייך לברנצ'ה הספרותית, המתרגם אהרון אמיר, שתרגם הרבה מאוד מספרות המופת בישראל. אהרון אמיר היה שייך לתנועה שנקראת הכנענים, תנועה שהאמינה שעם ישראל בארץ ישראל צריך לחזור לשורשים ככה יותר קדומים, שיותר מבוססים על הערכים של האזור, פחות ערכים של יהדות וישראליות. זו הייתה תנועה שדיברו בה הרבה, אני לא יודעת כמה הייתה ההשפעה שלה. ומניטו, שתכף הרב ירחיב את תפיסת עולמו, הרגיש שאולי למרות שהיהודי אהרון אמיר לא היה יהודי אורתודוקסי בעל תפיסת עולם יהודית הלכתית, יכול להיות שיש איזשהו מחנה משותף שסביבו הם יכולים לייצר שיח ואולי לעורר איזשהו שינוי בחברה הישראלית. השיחה הזאת הוקלטה וההקלטה נחשפה ממש לאחרונה, ומאמר התפרסם מקור ראשון. מי שרוצה אני אשתדל להוסיף לכם לינק מתחת לנגן כדי שתוכלו גם לקרוא את המאמר המעניין. אז הרב, קודם כל בוא תספר לנו קצת על הרב אשכנזי ועל תפיסת העולם הזאת שלו.
טוב, תראה, אתה פתחת פה נושא רחב ביותר. תרשי לי גם לפתוח קצת על התנועה הכנענית, שהייתה תנועה בעיקר של סופרים, ושהיה לה השפעה מסוימת לזנוע על השיח בישראל. דיברו על שלילת הגלות. שלילת הגלות הייתה משותפת גם להם וגם לרב צבי יהודה קוק וגם לרב יהודה ליאון אשכנזי מניטו. צריך להבין בעצם מהו הרקע של הרב אשכנזי. הרב אשכנזי עבר מהפכה בחייו, הייתי אומר בשלושה שלבים, כפי שהוא בעצמו תיאר אותם. הוא גדל במסגרת של יהדות צפון אפריקה המסורתית, אביו היה הרב הראשי האחרון של אלג'יריה, הוא היה מחובר גם לחוגי המקובלים במרוקו, במקנס, במרקש, סליחה, וגם אחר כך, אחרי מלחמת העולם השנייה, עבר להיות יהודי בצרפת. יהודי צרפתי שרצה לקרב את הנוער היהודי לשורשיו, ובשנת 55 הייתה לו מהפכה נוספת שהפכה אותו מיהודי עברי. זאת הייתה הפגישה שלו עם הרב צבי יהודה קוק, למד איתו כל הלילה, ואז הוא אמר, הרגשתי שכל מה שלמדתי יורד עכשיו לארץ. וכך הוא ניסח את זה, את החוויה המיוחדת של אותו לילה, הרגשתי שאני חוזר להיות עברי. למה הכוונה עברי? הכוונה הזהות המקורית של עם ישראל. וזה כמובן מתכתב עם התקופה. התקופה של שיבת ציון, הגשמת דברי הנביאים, האבחון של הציונות החילונית בתור מה שחז"ל קראו משיח בן יוסף, ומכאן ואילך הרב אשכנזי ראה את תפקידו העכשווי של עם ישראל בתור מי שחוזר לארצו ומקרין על האנושות כולה מתוך שיבה אל זהותו המקורית. אם תרצה אפשר לומר שהמעבר הזה הוא דומה למעבר של יעקב אבינו, שבהתחלה נקרא יעקב כשהוא בגלות, ואחר כך כשהוא חוזר לארץ והוא שר עם אלוהים ואנשים נקרא בשם ישראל. המעבר הזה מיעקביות, כלומר הזהות היהודית בתור זהות גלותית, המצמצמת בעיקר בדת ובחיי הקהילה, הופכת להיות זהות לאומית, מה שנקרא היום ישראליות. ומניטו בעצם הסביר שהישראלי הוא יהודי שחזר להיות עברי, כך שהוא קרא לעצמו עברי ממוצא יהודי. תמיד הוא הרגיל לומר, הסבא שלי חלם על הדור שבו אני נמצא, שבו אני חוזר לארץ. הנכדים שלי כבר לא יבינו מהיכן באתי, כי הם כבר יפתחו זהות חדשה. ייתכן מאוד שזה מה שמניטו גם ראה בתנועה הכנענית אצל אהרון אמיר. הרצון להקות שורשים באדמה של ארץ ישראל, לעומת הקיום היהודי המנותק מן האדמה לאורך כל הגלות.
אז ראיתי שם כמה דברים בתוך המאמר שתפסו את עיניי. אחד מהם היה ששנת 89 הייתה שנה שמניטו היה מתוסכל, הוא הרגיש שבעצם לא הולכים לשום כיוון, זאת אומרת לא כאן ולא שם, היה ביקורת מאוד קשה על החרדים, הוא הרגיש שהם משמרים את היהדות, את הגלותיות, ומצד שני גם הייתה לו ביקורת על הישראליות הבן גוריוניסטית שגם בעצם קיבלה איזושהי תודעה, והעבריות מבחינתו הייתה צריכה להיות בשורה שמשלבת את שניהם, ובגלל שהוא לא היה, בימים הם לא השתמשו במושג פרוגרסיבי, אז הוא לא רצה עכשיו לבטל את הזהויות הקודמות, אלא לקחת את החלקים הטובים ולבנות בעצם דרכם את הזהות החדשה הזאת. ושם הוא הרגיש שבאמת הדברים קצת תקועים, שהחברה הישראלית הייתה לו בין היתר, קראתי שגם ביקורת על הציונות הדתית, שבעצם הפכה להיות למדנית בסגנון החרדי.
תראה, פעם שאלו את מניטו, מהי העבריות שעליה הוא מדבר, שהוא מבשר את בוא? למרבה הפלא הוא ענה, אני לא יודע. כלומר, הוא דיבר כל הזמן על מושג שהולך, על זהות שהולכת ומתפתחת, הוא אמר, אני לא יודע מהי. למה הוא אמר את זה? לא בגלל שלא היה לו מה לחשוב ומה לומר, אלא משום שהוא סבר שהעתיד עשיר יותר מן ההווה. ויתכן מאוד שמה שאנחנו עוברים היום בחברה הישראלית, שתמיד מאוד אופנתי לומר שהיא חברה שסועה ומפולגת וכו', הייתי אומר שאנחנו היום גם עדים לאינטראקציה, לסינתזה דיאלקטית שנוצרת בין הקצוות. כן, הקצוות הולכים ומתחפרים זה בזה, שמאל קיצוני, ימין וגם חרדים, כל אלה בעצם הם שותפים לזה תהליך שעובר את התודעה שלהם. אני לא חושב שתהליכים של גדילה, של ביקורים, של התפתחות, יכולים להיות נתפסים על ידי מי שנמצא בתוך התהליך עצמו. מי שנמצא בתוך התהליך עצמו נוקט צד, הוא בעמדה אחת. בסופו של דבר, ייתכן מאוד שגם החרדים יהיו מוכרחים מטבע המציאות להיות שייכים לאתוס הציוני, אומנם בסגנון שלהם. מה שמניטו בעצם ביקר בעולם החרדי זה הפרישה מן ההיסטוריה. ההיסטוריה היא שהיום עם ישראל חוזר לארצו, זאת היא הגשמת דברי הנביאים, והרצון להישאר בדור אחר הופך את הציבור הזה לדור יתום, דור ללא אבות. כלומר, דור שחי לפי קריטריונים של זמן אחר, ואיננו חי את ההיסטוריה כפי שהיא מתרחשת היום. זה חבל. עכשיו, הכנעניות מבחינה זו מבטאת גם כן איזשהו כיוון אחד, איזה רצון להתנתק מן הגלות, האם אפשר רק את זה לעשות? כנראה שלא. אבל לגבי הציונות הדתית, מניטו בעיקר הרגיש את המגזריות היתרה שלה. סך הכל אנחנו רוצים לשמור על אנשי שלומנו, על המוסדות שלנו, על המגזר שלנו. המחשבה שיש לנו מה לומר בתחום של הזהות, לא רק היהודית, אלא בזהות של האנושות בכללה, ההשפעה האוניברסלית, זה אולי מה שמניטו יבחין כחסר בציונות הדתית.
אז אם אנחנו רגע מנסים להגיע להיום, אתה הכרת היטב את הרב זצ"ל, אם הוא היה מסתכל עכשיו על ישראל של תפשין פי וו ומנסה לנתח בטח ובטח אחרי האירוע המכונן של טבח שמחת תורה, האם אנחנו קרובים יותר לעבריות? האם אנחנו עדיין שקועים בתוך שתי הזהויות הישנות של הישראלות והיהדות?
תראה, קודם כל מאוד קשה לדעת מה מישהו היה אומר אם הוא היה חי. ככל שאדם הוא יותר גדול, כך אתה פחות יכול לדעת מה הוא היה אומר. אבל אני זוכר שבתקופה של הסכמי אוסלו, שבה מניטו היה מאוד מודאג מן העתיד של המדינה, באיזשהו שלב אחרי אמירות קשות מאוד נגד הממשלה דאז, נגד התהליכים שהחברה הישראלית עוברת, הוא אמר לי, אבל עכשיו אני חושב ממנה יבשע. כלומר, בתוך המשברים, המשברים תמיד הזדמנות לצמיחה. ואני חושב שזה תלוי רק בנו, זאת אומרת, אנשים כמו ערוץ טוב וטל ברקאי וכדומה, שהם צריכים לדעת לעלות על הגל, על הגל של ההתפתחות. עכשיו, הטעות תהיה לחשוב שאנחנו היום עדים לחזרה בתשובה כפי שהיה בתקופה של רב אורי זוהר ומרדכי ארנון. לא, אנחנו מדברים היום על חזרה בתשובה כללית במובן הזה, שכל הציבורים כולם צריכים להתעלות אל מעבר לעצמם. ואז הזהות שתיווצר תהיה כלי קיבול לרוח הנבואית. כלומר, אנחנו היום מדברים על הנבואה כתוכן ששייך לעבר, אבל עוד יותר הוא שייך לעתיד. הזהות הנבואית החדשה היא גם תהיה בעלת השפעה עצומה על החברה הישראלית, וגם אני מניח על התרבות האנושית כולה. אני זוכר שמענו שאלתי את הרב אשכנזי מה לדעתו יהיה השלב הבא בגאולה. ואחרי הרהור מסוים הוא אמר תורה לאומות העולם. כן, ברור שתורה זה שייך לישראל, לא שייך לאומות. אבל יש תורה אל האומות, מציון תצא תורה ודבר השם ירושלים, ויתכן מאוד שאנחנו היום עדים לתהליכים כאלה, כי יחד עם כל האנטישמיות והאגרסיביות הנוראה כלפי עם ישראל ומדינת ישראל, אנחנו גם רואים הקשבה. איזה מין ציפייה של האנושות ושל חלקים רבים בה, שמה יש לעם ישראל, מה לומר לתיקון העולם.
אז נראה כאילו הרב לקח את הדברים האלה של מניטו כצבא, זאת אומרת בעצם הארגון שלך היום מתעסק בעניין הזה.
כן, ארגון ברית עולם שמתעסק גם בפעולה בתוך החברה הישראלית פנימה, וגם כלפי האנושות בכללה. כלומר מדובר סך הכל בפעולה משולבת, שהיא אורגניות אחת.
עוד דבר אחד שקראתי ותפס ככה את עיני בתוך המאמר המעניין, זה שהתפיסה של העבריות, אתה אמרת שדיברת על התקופה של יעקב כאיזושהי נקודה משמעותית שם, אבל דווקא שם הם הזכירו את התקופה של אברהם ושל עבר, מתוך הנקודה הזאת של הכנסת אורחים ודרך ארץ קדמה לתורה. יכול טיפה להרחיב כאילו בעניין הזה?
כן, אני רוצה לומר שרגילים לומר בתרבות הכללית שאברהם אבינו היה העברי הראשון, אבל לפי מניטו אברהם היה העברי האחרון. כלומר הייתה אומה עברית בני עבר שישבו בימי קדם בארץ כנען, גורשו ממנה, והסיפור של התורה מתחיל מהרצון של המשפחה לחזור אל ארצה, וטרח בתור הציוני החילוני הראשון, הוא זה שיוזם את החזרה לארץ. ובעצם אברהם הוא זה שבא לשחזר זהות שכמעט עבדה מן העולם, הזהות העברית, ואת זה הוא עושה דרך מהלך של שלושה דורות, אברהם, יצחק ויעקב. בלי שלושת הממדים האלה עדיין אפשר שעם ישראל ייוולד. זה מתחיל מדרך ארץ קדמה לתורה, ואצל מניטו הנושא של דרך ארץ במובן של השכבה האנושית הבסיסית שמשמשת כיסוד הקודש, זה היה דבר מאוד משמעותי אצלו.
טוב, האמת היא שבאמת כל הנושאים האלה ככה מחברים אותי לפחות בצורה אורגנית לשאלה שרציתי לשאול אותך בנושא קצת יותר אקטואלי, בדברים שקורים לנו, קרו לנו ממש היום. בן גביר מעלה, חבר הכנסת, השר בן גביר, סליחה, מעלה בכנסת חוק עונש מוות למחבלים, הוא מתעקש על זה מאוד, זה חלק מהעניין שלו של לפני הבחירות לדעת שהוא יוצא עם איזשהו הישג, ולמרבית הפלא מי שמתנגדים לעניין הזה אלה דווקא מפלגות חרדיות, ולי זה מחבר לעניין הזה של היהדות, הגלותיות הזאת, כשבעצם מה שהם אומרים, הטענה זה הפחד והחשש מדין רודף.
תראה, אני צריך לומר כך, למי יש זכות, למי יש סמכות להוציא אדם להורג, גם אדם רשע, לא כל אחד, או בית דין, או מדינה, דין מלכות. עכשיו, בית הדין הרבני בימינו אין לו סמכות כזאת, אין לנו סנהדרין, אין לנו סנהדרין בלשכת הגזית, בטלו דיני נפשות. הרעיון שהמדינה כדין מדין מלכות תוכל להוציא להורג, רחוק מאוד מן המנטליות החרדית, שרואה במדינה איזה מין גוף משונה, זר, או על כל פנים ודאי לא בעל ערך של קדושה. ולכן אפשר להבין בהחלט את העמדה שלהם, שנרתעת מן הרעיון של עונש מוות למחבלים, וזה עוד עדות על אי שייכותו של הציבור הזה, לצערנו הרב, לתהליך ההיסטורי הגדול שהקדוש ברוך הוא מנהל בימינו.
אין אבל בכל זאת בתוך מן הסתם דיאלוג שאתה בטח מנהל עם ציבורים שונים במסגרת התפקידים שלך, אנשים שמבינים גם את הפיקוח נפש שיש במימד הזה של עונש מוות במציאות שאנחנו חיים פה, אחרי כל הדברים שאנחנו עוברים וחווים בעיניים?
תראה, יש, תמיד לכל דבר יש שני צדדים. כלומר, אתה יכול להגיד, עד רבה, יש פיקוח נפש אם אנחנו כן ניתן עונש מוות למחבלים. אבל באופן כללי הייתי אומר שזאת עמדה שמסרבת להיכנס לאחריות הפוליטית. האחריות הפוליטית זה עניינה של המלכות, לא עניינה של היהדות הנאמנה, הכוונה במרכאות, מה זה היהדות הנאמנה המשמרת את הקהילתיות המצומצמת של הגלות הרואה בשולחן השבת את הפסגה של ההוויה היהודית.
ובתוך הדילמה הזאת, כי הרב דווקא מטיב להסביר את העמדה החרדית, לא מסכים איתה, אבל איפה אתה אוחז? זאת אומרת, מבחינתך החוק הזה צריך לעבור, צריך ליישם אותו בפועל, אנחנו כמדינה, כמלכות?
לא רק שהוא צריך לעבור, אבל לומר את האמת, מעולם לא בטל עונש מוות במדינת ישראל. לפי החוק של מדינת ישראל, בית דין צבאי, הממונה על ידי הרמטכ"ל ללא צורך בחקיקה, יכול לתת עונש מוות. כך שזה רק עניין של החלטה של מדיניות, זה לא עניין חקיקתי. כך שלרצות חוק לעונש מוות למחבלים זה אומנם מצטייר יפה, אבל מצד האמת אנחנו יכולנו גם להסתדר בלי החוק הזה ולהוציא להורג על פי החוק הקיים היום.
כן. זאת הערה בהחלט חשובה, ובאמת בשולחן הזה עורך דין זיו מאור שמרבה להנחות כאן בערוץ אמר את זה כמה וכמה פעמים, מדובר באפשרות שהיא קיימת לגמרי וכל המשחקי חוקים האלה לא באמת הכרחיים. תודה רבה לרב אורי שרקי על הדברים, ותודה רבה גם לכם. תודה על התמיכה, תודה על השיתופים. אתם מוזמנים להצטרף לנופש שלנו בגליל ב-26 וב-27 ל-11 עם דוקטור מרדכי קדר ודוקטור פיני יחזקאלי, נופש אינטלקטואלי, רוחני, מעמיק ופסטורלי וכיפי, ולא נותרו הרבה מקומות, אז כדאי מאוד חברים שתזדרזו. מתחת לנגן אתם יכולים בלינק להשאיר את הפרטים שלכם או לשלוח הודעת וואטסאפ למספר שמופיע עכשיו כאן על המסך. אז תודה רבה חברים, תצטרפו אלינו ושיהיה לכם רק טוב.